תודה, איתן. הנושא הבא שלנו, מערכת דיווח ממוחשבת חדשה שאנחנו נחשפים אליה עכשיו בעקבות כתבה גדולה מהיום בעיתון ישראל היום של מנטל יסור בתור, הכתבת לעיני בריאות של העיתון הזה, מגלה לנו נתונים מפחידים, בין היתר שבשנת 2016, שאנחנו עדיין, אנחנו ככה בסופה עכשיו, נרשימו כבר 3,110 מקרים של מקרי מוות חריגים בבתי החולים בישראל. זה אומנם פחות משנת 2015, שאז נרשימו 4,014 מקרים, אבל יותר מ-2014, שאז נרשימו 2,940 כל השנה. אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה ובהיבטים השונים שלו עם עורכת הדין שירה פינקלשטיין, שהיא מומחית לרשלנות רפואיות, תאונות עבודה, תאונות דרכים. שלום לך.
שלום רב, מה שלומכם?
תודה רבה. נציין שבעבר הצגת בתי חולים וחברות ביטוח, היום בעיקר את הציבור הרחב יותר, כן?
נכון, את הציבור שנפגע בעצם כתוצאה מרשלנות רפואית.
יפה, אז מה, נתחיל מהשאלה, מה כשבעיתון מדווחים על פטירה מיוחדת במרכאות, מה זה פטירה מיוחדת? יש פטירה לא מיוחדת.
יש הבדל כמובן בין פטירה כתוצאה מזקנה או כתוצאה ממחלה שבסופו של דבר הבן אדם הגיע לבית החולים ונפטר כתוצאה מהמחלה וללא שום קשר לטיפול הרפואי ולרשנות רפואית. קראתי היטב את הכתבה, ההגדרה של פטירה מיוחדת, כנראה הם מתכוונים לפטירה שיכולה הייתה להימנע בעזרת טיפול נכון או בעזרת ניתוח או או אפילו יש לפעמים טעויות שנגרמות של הצוות הפאר רפואי, שזה של האחיות וכוח העזר.
אז כאן אנחנו מגיעים באמת לשאלה, עורכת הדין פינקלשטיין, מהי רשלנות רפואית בעצם? יש הרבה היבטים של רשלנות מן הסתם.
יש המון היבטים של רשלנות רפואית, וצריך לזכור, לא כל תקלה או נזק שנגרם לאדם שמגיע לקבל טיפול רפואי מוגדר כרשלנות רפואית. רשלנות רפואית מוגדרת לפי החוק והפסיקה כאירוע רשלני של רופא או של אחד מאנשי הצוות שגרם לנזק, אבל דבר מאוד חשוב, צריך להיות קשר סיבתי. זאת אומרת, צריך להיות קשר בין אותה רשלנות לבין הנזק. לפעמים יש לנו רשלנות של טיפול, אבל לא בהכרח אותה רשלנות היא זאת שגרמה לנזק, או במקרה שאנחנו דנים עליו לפטירה. כי הבן אדם כבר הגיע חולה, כי הבן אדם היה נפטר לולא הרשלנות. כשאדם מגיע לבית חולים, גם הוא וגם משפחתו נמצאים בעצם במצוקה, והאמוציות מאוד 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 גבוהות ברגעים האלו. ולכן אנחנו כעורכי הדין של תחום הנזיקין ותחום הרשלנות הרפואית מבדילים בין אולי חוסר יחס נחמד מהרופאים או הרגשה לא נעימה שהרופאים נותנים לבין מה שאנחנו מגדירים אותו כרשלנות רפואית, שזה טיפול לא נכון, טיפול לא מתאים, תרופה לא מתאימה, ניתוח שהיה צריך לעשות ולא נעשה.
זאת אומרת, דברים יותר מהותיים לטיפול עצמו, יותר
נכון.
לא זה שקראתי לאחות ולא באה, כן, זה לא
בדיוק. יכול להיות שאם מישהו קרא לאחות והיא לא הגיעה, זה משהו שיכול לגרום גם למשהו שהוא לא לפטירה.
אני חושב במה שאמרתי, כי לפעמים לקרוא לאחות שבן אדם נחנק זה משהו קריטי, כן?
בדיוק, היה לי פעם דוגמה של בן אדם שעבר ניתוח להסרת סרטן במיתרי הקול. הוא לא יכל לדבר, הוא קרא לאחות והוא פשוט נחנק למוות במיטתו, כי הוא לא הצליח לקרוא לעזרה, שהוא פשוט נחנק.
כן, בהחלט.
היה לי גם דבר כזה.
כן, תוריד לי, יש שאלה מעניינת. יש קשר בין תוצאה של פטירה לאדם מבוגר לבין רשלנות רפואית? זאת אומרת, יכול להיות מצב שיש חשד לרשלנות רפואית, אבל אומרים, האיש היה מבוגר, אז לא נשאר לו הרבה. יש קשר בדברים האלה?
לא. קודם כל צריך לדעת, חיים של בן אדם זה דבר קדוש.
יפה.
אין ביהדות ואין בחוקי מדינת ישראל. אנחנו לא מזלזלים, לא בחייו, בטח לא בילד, לא באדם צעיר, וגם לא באדם מבוגר. חיים של בן אדם זה דבר חשוב, יש לו משפחה, יש לו חברים, יש לו ילדים, נכדים, נינים. גם בן אדם מבוגר שאפילו הגיע לגיל מאוד מבוגר ולא היה בריא, עדיין צריך וזכאי לקבל את הטיפול הנכון. המשמעות היא בפיצוי. הפיצוי לאדם מבוגר יהיה הרבה יותר נמוך, כי מרכיב מאוד גדול בפיצוי זה הפסדי הסתכרות. כן. אם בדוגמה בן אדם נפטר בגיל 40, זאת אומרת היה לו שנות העבודה זה עד גיל 67, כן. אז הוא בעצם הפסיד 27 שנות עבודה, שזה פיצוי שאנחנו מחשבים אותו.
בהחלט. למיטב ידיעתך, אם נסתמך על הנתונים שראינו היום בעיתון, בין 3,000 ל-4,000 מקרים בשנה של מה שהוגדר על ידם פטירות מיוחדות, כמה מגיע בסוף, מגיע בסוף לערכאות משפטיות?
אני חושבת שהיום המודעות היא מאוד גבוהה לאנשים לבדוק ולברר. לא כל דבר מגיע בהחלט לתביעה, אבל גם המון המון תיקים, הציבור לא רואה אותם כי הדברים נגמרים, התיקים נגמרים הרבה פעמים בגישור או בפשרה ישירות מול חברת הביטוח.
נציין אגב שאנחנו מדברים פה במקרים, סליחה שאני כותבת, אנחנו מדברים כאן על פטירות, אבל יש הרבה מקרים אחרים של נגמרו למזלנו לא בפטירה, אלא בפציעה או תוצאה של נזק.
בפציעה או בנזק או בנכות, נכון, ואז אנחנו באמת הרבה מאוד מהתיקים נגמרים בדרך אחרת, ולאו דווקא נחשפים לציבור.
עורך הדין פילקשטיין, בתי החולים בישראל שקופים, גלויים או שהם מסתירים?
בואו נאמין שהם גלויים ושקופים.
יש לכבוד, כמו שאומרים, יש לכבוד.
זה יהיה טוב לכולנו להאמין שהם גלויים ושקופים. עוד פעם, על הצוות הרפואי מחויב לכתוב כל דבר, כל טיפול. היום עם מחשוב הדבר הרבה יותר קל. יש דברים שנכנסים ישירות למאגר הנתונים.
כן. איזה הצעה חכמה אחת בחינם אנחנו ניקח ממך למאזינים שלנו להקפיד לעשות?
לרשום הכל ולתעד הכל. אם אתה מרגיש שנפגעת או כתוצאה מרשלנות רפואית, לצלם את כל המסמכים וגם לעשות לעצמך רשימה, לרשום את כל מהלך העניינים שהיה, כי שהכל מאוד מאוד טרי בראש, אתה זוכר שמות של רופאים ואחיות, אתה זוכר פרצופים, אתה זוכר צבע שיער, אתה זוכר בדיוק את פרטי המקרה. הדברים האלה נשכחים עם, לא, לא עם השנים,
לא
אלא
לסמוך,
עם השבועות.
לא לסמוך על הזיכרון.
לא לסמוך על הזיכרון, לרשום הכל, אפילו שזה נראה מצחיק, אפילו שזה נראה ילדותי. האחות אמרה לי, אני ביקשתי מהאחות, ניגשתי לרופא, ביקשתי שייכנס, הרופא אמר אין לי זמן, דברים, הכל, הכל לרשום.
בסופו של דבר, אם זה יגיע לאולם המשפט, כל דבר כזה יהיה לו חשיבות.
לכל מילה שנאמרה במהלך התהליך הרפואי תהיה חשיבות, בהחלט.
את מאמינה שמשרד הבריאות מקפיד יותר עכשיו? في ما شات مترسمت؟
כן, ועוד איך, ועוד איך, ועוד מה זה עכשיו? אנחנו מדברים כבר על השנים האחרונות,
כן.
שאנחנו יש לזה מושג, קוראים לזה רפואה מתגוננת, שהרופאים בעצם כבר כותבים סיכום רפואי במטרה להגן על עצמם מפני התביעה האפשרית. יש לזה זה מונח ידוע. אז התשובה היא כן, בהחלט בשנים האחרונות הרופאים יותר נזרים, ואני חושבת שזה לטובתו של הפציינט בסופו של דבר. כן, אנחנו רוצים שהרופאים יותר ייזהרו וישמרו עלינו, גם אם זה, הסיבה היא לאו דווקא בהכרח בשביל לשמור עלינו המטופלים, אלא כדי להגן גם על עצמם. אבל בסופו של דבר זה טוב גם לנו.
מהניסיון העצום שלך בשני הצדדים, גם ייצגת בתי חולים וחברות ביטוח, ועכשיו גם את הקהל הרחב, שופטי ישראל, בתי המשפט בישראל, אמפתיים לעניין מהצד שלנו, של האזרחים?
לא. אני לא חושבת שיש אמפתיה לאיזשהו צד. אני חושבת שהשופטים באמת מנסים להבין את העניין ולשפוט משפט שהוא ייתן משפט צדק. עוד פעם, בסופו של דבר השופטים הם בני אדם, ושנכנס לך לאולם בית משפט, היה לי תיק רשלנות רפואית בלידה, שנכנסת נערה כבר, מוגבלת, בכיסא גלגלים, היא מטפלת. ברור שלשופט זה צובט בלב, בדיוק כמו שלכל אחד. אבל אני חושבת שאין פה עניין לתת יד לאיזשהו צד. המטרה היא באמת לשפוט בצורה הכי אמיתית שיש.
ואם מרגישים, אם אתה המאזין או המאזינה מרגישים שבמקרה שלכם, של יקיריכם, היה כאן רשלנות רפואית, לא להסס, לפנות לייעוץ לעורך דין שמתמחה בעניין.
מומלץ מאוד לא להסס אפילו לרגע אחד. הבדיקה האם הייתה רשלנות רפואית היא בדיקה שהיא לא עולה הרבה כסף, הבדיקה כוללת הוצאת התיעוד הרפואי ופנייה לרופא מתאים, וכדי לקבל תשובה לשאלה, שווה להשקיע את זה. אנחנו לא מדברים פה על אלפי שקלים. אני בהחלט ממליצה, כדי להרגיש בלב שאתה בדקת, ואם קרה משהו לך או ליקר שלך, עדיף לבדוק.
זה ודאי גם מכירת, אבל את התופעה של משפחות שמאבדים את היקרים שלהם אחרי שהתמודדו, נגיד, חודשים או שבועות, בבתי חולים, ומה שהם רוצים זה רק לשכוח מעניין, להדחיק. ולפעמים גם כשמשהו בוער להם בבטן או בלב, הם מדחיקים את העניין וככה ממשיכים הלאה.
נכון, אבל צריך לזכור שתקופת ההתיישנות היא 7 שנים מיום המקרה. זאת אומרת, ניתן להגיש תביעת רשנות רפואית עד יום אחד לפני תום ה7 שנים מיום האירוע, וכשאנחנו מדברים על פגיעה שהראה לקטין, עד יום לפני שהקטין מגיע לגיל 25.
זה אפילו יותר.
זה 7 שנים מיום שהקטין מגיע לגיל 18.
אני מבין.
המטרה היא לאפשר לאדם שהוא קטין 7 שנים מיום היותו בגיר.
זה נתון מעניין.
ולא לפגוע בו.
אז גם נאמר, אם חוויתם איזושהי, אם אתם חושדים שהייתה כאן רשלנות רפואית ויש נזק, פטירה או נזק אחר, אתם יכולים קצת להירגע מכל הטראומה ורק אחר כך ללכת למצות את העניין.
נכון, למרות שההמלצה שלי היא להשתדל לפנות כמה שיותר מהר,
שזה טרי,
כי אפשר עוד להוציא מסמכים, כי עוד זוכרים דברים אחרת, כי לפעמים גם גורמים בבית חולים או במהלך, או משתנים, או זה נוסע לחול, או רופא נוסע לחול, אחות עוזבת, אחות יוצאת לפנסיה, אותם אנשים לא נעלמים, אבל עדיף לפנות לאנשים שהם עדיין במערכת.
עורכת הדין שירה פינקלשטיין, מומחית לרשמיות רפואיות, תאונות עבודה, תאונות דרכים, תודה לך, שיחה מועילה ומרתקת.
תודה רבה,
להתראות,
בהצלחה.
להתראות.
רק בריאות.
זרקור, עניינים אקטואליים על סדר היום, עם אהרון אורגד.